נשאלה השאלה, כל הפירושים על התורה, מאיפה כל זה בא? אז אנחנו נתחיל הרבה קודם, ואז נגיע בסוף לשאלה הזו, בסדר? תרשו לי לעשות קצת הקדמה, ומתוך זה להגיע לנושא הזה. כשהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, אז הוא נתן לנו את התורה עם פירושים. הווה אומר, כשכתוב בתורה, והיו לתותפות בין עיניך, אז הוא הסביר למשה מה זה תותפות. תותפות בימים היה איזשהו תכשיט שהאישה לובשת, כתוב בין עיניך, ניתנה לנו התורה עם המסורת הבנה שתותפות זה התפילין שאנחנו לובשים, והלכה למשה מסיני שהרצועות יהיו שחורות, וכל ההלכות שנלווים למושג של תפילין, ניתנו יחד עם התורה כפי שמסביר הרמב״ם בהקדמה לפירוש המשנה. וכשהקדוש ברוך הוא נתן למשה את התורה שכתוב בה עין תחת עין, שן תחת שן, ניתן יחד עם הפסוק הזה המסורת שלא מוצאים לאדם עין תחת עין, שן תחת שן, יד תחת יד, אלא שהוא משלם. אי כתוב ככה, כן, לא תמצא תנה או אמורה אחד שמפרש את הפסוק כפשוטו. התורה ניתנה לנו, תורה שבכתב עם תורה שבעל פה, הפירושים של תורה שבכתב. עכשיו, יש פירושים בתורה שבכתב שהם הלכה למשה מסיני. יש פירושים בתורה שבכתב שהם מדרש. אנחנו יודעים שבתורה יש ארבעה רבדי הבנה, פשט, רמז, דרוש, סוד. עכשיו, מה באמת קרה? ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף. חז"ל אומרים לנו, ויבוא מן השדה, אין שדה אלא נערה בתולה, נערה מאורסה, שכתוב צעקה, נערה מאורסה, ואין מושיע לה, בא מלענוס נערה מאורסה. והוא עייף, אין עייף אל הרצח, שנאמר, עייפה נפשי להורגים. זאת אומרת, הוא רצח באותו יום. רגע, זה באמת קרה או זה מדרש? תשובה, זה באמת קרה. אז תשאלו אותי, רגע, אבל אמרת לי שיש פשט, רמז, דרוש, סוד, ואני יודע שיש כלל, לעולם אין מקרה יוצא מדי פשוטו. אז האם זה לא נכון שבפשט כל מה שקרה זה עשיו בא מן השדה והוא עייף, ויעקב אמר לו, אם אתה רוצה את הנזיד הדשים, אז תמכור לי את הבחורה? תשובה, לא. הגמרא מספרת לנו במסכת שבת, שרב כהנה למד את כל התורה כולה, את כל השס, ולמד וחזר ולמד וחזר, ואז נתקל בעיקרון הזה, לעולם אין מקרא יוצא מדי פשוטו. אמר, וואו, איזה מושג מעניין. מה זאת אומרת? איך הוא למד את כל התורה כולה? אז מה הוא למד? תשובה, הוא למד את האמת. יש עוד רובד שנקרא אין מקרא יוצא מדי פשוטו. אבל עיקר התורה זה המדרש והמסורת שיש לנו בפסוקים. אומר לנו שלמה המלך בהתחלת ספר משלי, שבתורה ובדברי חז"ל יש דבר מאוד מאוד מיוחד. סתם ככה באומות העולם, אתה פותח את איסופס פייבלס, את סיפורי איסופ, אתה קורא על השועל שראה את הענב וחפר כדי להשיג את הענב, ובסוף הוא אכל את כל הענבים, ואז הוא נהיה מדי שמן מלעבור חזרה בחור שהוא חפר, ואז הוא ניצוד. אז אתה מבין שיש איזשהו מסר, אבל מהסיפור בפשט אתה לא מקבל כלום. אתה מבין ששואלים נהיים שמנים מענבים, לא קיבלת כלום, נכון? אומר לנו שלמה המלך, בתורה יש לנו דבר מאוד חכם. בתנ"ך ובדברי חז"ל יש לנו כלל להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידותם. שכשחז"ל מדברים במשל, אז גם המליצה, דהיינו גם פשט המילים, יש בהם מסר חשוב. תשאל אותי מה הם התכוונו לומר כשהם דיברו. הם התכוונו את העומק. הם התכוונו את המסר, את המשל, את הנמשל. הכוונה לא הייתה המליצה. בן אדם שנשאר עם הסיפור של הפשט, מה יש לו? אומר לנו שלמה המלך, בדברי תורה ובדברי חז"ל, גם בפשט יש מסר. זה לא כמו סיפורי איסופ, שרק אם אתה הבנת את המסר, הבנת. לא הבנת, לא קיבלת כלום, קיבלת סיפור משעשע. לא ככה דברי התורה. דברי התורה, יש להם רובד של פשט, שבפשט אתה גם יכול להרוויח. עד פה אנחנו יחד? ברור? באו המפרשים עם מגמות שונות. אי אפשר לעשות סלט כזה. בא רשי וכתב לנו פירוש לדבר דבור על אופניו. רצה לתת לנו פשט בפסוקים שמסתדר לנו עם המילים. על פי חז"ל, בא הנכד שלו רשב"ם ומספר שרשי אמר לו בסוף חייו שהוא מצטער שהוא לא הצליח. הוא כתב פירוש, אבל הפירוש לא מספיק קרוב לפשט, והרשב"ם אומר, עכשיו אני אתן פשט בפשט. עכשיו תשאלו אותי מה הרווח של הפשט. אומר לנו הרשב"ם לשון הפשטים המתחדשים בכל יום. מה זה פשטים המתחדשים בכל יום? זה אין לי מסורת בהסבר דברי הרשב"ם פה, אני לא רוצה להמציא מדעתי, אז נשאיר את זה כנושא לא מוקדם. אבל בהבנה שלנו אנחנו יכולים להבין שרש"י ליקט לנו מדברי חז"ל והביא לנו מדברי חז"ל הבנות בפסוקים שהכי מתקרבים לפשט, למרות שלא תמיד זה על פי הלכה. לפעמים רש"י, על פי רוב, כמעט תמיד רש"י מביא את הדעות להלכה, אבל זה מורכב. הרב מחב"ד אמר שרש"י כתב את הפירוש שלו במגמה שגם ילד בן 5 יבין את התורה על פי פירוש רש"י. דהיינו, רש"י כתב את הפירוש שלו לא רק לנו, אלא מאחר וכתוב במשנה בין 5 למקרא, אז הוא כתב את הפירוש שלו קודם כל לילד בן 5. אתה רוצה ללמוד? תלמד על פי רש"י. ורש"י הצליח בקנה מידה שלא נראה לי יש עוד מפרש בהיסטוריה שלנו שהצליח. שאצלנו אתה מדבר על העקדה, כולנו יודעים יצחק היה בן 37, כולנו יודעים מה יעשה, אלוקים יראה לו עשה לעולה, ואם לא, בני, כולנו יודעים את הפירוש של רש"י בכל הסיפורים בתנ"ך, אנחנו כולנו יונקים את דברי רש"י, ורש"י יצליח כמו שאחים לא הצליחו, אבל באו המפרשים האחרים ואמרו, אנחנו רוצים לתת פירושים על פי הפשט. היי בן עזרא, הרשב"ם, והסברנו קודם מה הרווח של פשט, של הסבר על פי הפשט. יש מפרשים, כמו הרמב"ן, כמו הרבנו בחיי, כמו הרב יהושע בן שואיב, שבאים לתת לנו גם כן הבנות אחרות מרש"י. יש להם מגמות אחרות, צריך לקרוא את ההקדמות שלהם. מגמה להבין על פי הסוד, מגמה להבין לאור דברי הרמב״ם, ואיפה לחלוק על הרמב״ם, הרמב״ן מצטט את דברי הרמב״ם. יש לנו בין הראשונים מגמות שונות בפירושים. התרגום בא לתת לנו את המסורת. תרגום זה משהו שיש לנו מאז מתן תורה, תרגום אונקלוס. מאז מתן תורה יש לנו מסורת של תרגום. אז זה איזשהו הסבר גם כן בפסוקים, זה הסבר בארמית, בסדר. צריך לדעת שאי אפשר לעשות כזה סלט, מאיפה כל המפרשים ינקו. יש לך את רש"י שכל דבריו הם מחז"ל, אבל הוא מנסה להסביר פשט. יש לך ראשונים אחרים כמו אבן עזרא והרשב"ם, שהם לא הולכים על פי חז"ל בהרבה מקומות, הם ההפך, מנסים להראות לי מה אני יכול להרוויח מפשט הפסוקים, כפי שהסברנו. ואז יש לך את הרמב"ן ואחרים שבאים להביא לי גם הסברים אחרים, שבאים לפעמים ליישב את חז"ל עם הפסוקים או ליישב דברים בחז"ל, כמו החזקוני או הספרונו שבא להעביר לי מסרים מהפסוקים והבנות אחרות בפסוקים. יש לך את הבעל העקדה. אי אפשר לעשות כזה סלט ולומר מאיפה המפרשים ינקו. יש מפרשים שינקו מדברי חז"ל כמו רש"י והרמב"ן ואחרים, שלקחו את הפשט רמז דרוש סוד מחז"ל והראו לנו אותו בפסוקים. יש לך מפרשים שבאו להראות לך דווקא את הפשט שלו מופיע בחז"ל, ואז יש לך אחרים שבאו ליישב דברים. יש לך את החזקוני, יש לך את הספרונו, שנותנים לך פירושים גם מתוך חז"ל וגם מתוך פשט, דברים שחז"ל לא העירו עליהם והם נתנו לנו פשט, או דברים שחז"ל נתנו מדרש והם לפעמים גם נותנים פשט, כמו הרשב"ם מהחזקוני. יש בין בעלי התוספות כאלה שרוקדים על שני החתונות, שגם עושים מה שרש"י עושה וגם עושים כדרכם של בעלי התוספות ליישב דברים. אתה קורא את הרש"י שאומר שיעקב מסר סימנים לרחל. מה הסימנים שהוא מסר לרחל? לא כתוב ברש"י. אתה פותח את הדעת זקנים, אתה פתאום רואה בין בעלי התוספות שהסימן שהוא נתן לרחל היה חנה, חלה נידה הדלקת הנר. הוא אמר לה שלוש מצוות שבת ישראל חייבת בהם, חלה נידה הדלקת הנר. כשאת מגיעה לחופה אני שואל אותך שאלה, מה החיוויות שלך? אם את יודעת לענות אז אני יודע שאת רחל ולא לאה. רש"י לא אמר לנו, בעלי התוספות הוסיפו לנו בפירושים שלהם, וכן הלאה וכן הלאה. אז אי אפשר לקחת את כל הפרשנים ולומר מאיפה כל אחד ינק, כי חלק ינקו דווקא בדברי חז"ל, חלק באו להראות דווקא איפה שחז"ל לא התייחסו בערובת של פשט, וחלק שילבו את שניהם. כן? לא, אז זה מה שאני אומר, אבן עזרא והרשב"ם באים להראות לך פשט. אמרנו שבתורה יש, נכון, יש, זה מה שהוא אומר, פשטים המתחדשים בכל יום. הוא לא טוען שאת הפשט שהוא אומר הוא קיבל מרש"י, לפי הבנתי הענייה. הרשב"ם ואבן עזרא באים להראות לנו, הרי אמרנו שבתורה יש דבר מיוחד, שגם בפשט יש רובד, זה חידוש. ההבנה האמיתית בפסוק זה המדרש של חז"ל. אבל להבין משל ומליצה שיש בפשט המילים גם כן הבנה שאני אמור להרוויח ממנו, לא שזה באמת מה שקרה, אלא שיש משהו שאני אמור להרוויח מזה. יש גם בפשט, אמרנו שיש שלושה רבדי הבנה בדברי התנ"ך. פשט, רמז, דרוש, סוד. עכשיו, איפה שחזל הבינו על פי פשט, אז זו ההבנה. איפה שחזל הבינו על פי רמז או דרוש או סוד, זו ההבנה. אבל לפעמים אני בכל זאת צריך לדעת שיש רווח מהפשט. זה מה ששלמה לימד אותנו, זה מה שרב כהנה למד, אחרי שהוא למד את הכל, הוא למד, יש גם רווח בלהבין כפשוטו, גם זה רווחי. בסדר, אז יש לנו פרשנים שבאו והראו לנו, תדע, פשט הפסוקים זה כך וכך. גם בזה יש רווח. זה גם משהו ששווה. לא שזה העיקר. היום אנחנו בדור שכל כך מבולבל שעושים מהתפל עיקר. זה לא העיקר. אבל יש גם בזה רווח. אני תמיד אומר בשיעורים שלי על תורה, מי שלא למד רש"י שלא ייכנס לשיעור. כי אני לא עסוק בללמד את רש"י, והעיקר זה רש"י. ולהתחיל ללמוד את התפל לפני העיקר זה לא תקין. קודם כל הגרסא דינקותא צריכה להיות רש"י. ככה כל עם ישראל לומד כבר דורי דורות. ללמוד כמו רש"י את כל התורה. אתה למדת את הפרשה כמו רש"י ואתה שולט ברש"י, אתה מוזמן להיכנס לשיעור, לשמוע את שער, את הסלט שאני עושה משער ראשונים בשיעור. אבל זה תוספת. עיקר הסעודה זה רש"י. זה המסורת שלנו בהבנת הפסוקים. בנושא הזה?
כן, רק לבעל הזה נקודה. שהרב אמר שהעיקר זה המסר שיוצא מתוך המדם של פתיחות, ההבנה העמוקה יותר. עכשיו, איך זה מסתדר באמת עם העניין הזה של אין מקרה יוצא מדי פשוטו? כתוב שקרה משהו, או כתוב שעושים משהו, נגיד את הדוגמה הזאת של אין תחת אין שם תחת שם. אז מה עושים עם הפשט הזה?
טוב, לזה יש תלוי במקרה. אתה לוקח אותנו לכיוון אחר קצת. אז עד פה הבנו? עכשיו אני הולך להוסיף משהו שבכלל לא דיברנו עליו עדיין. אתה שואל איך זה מסתדר הפשט כשהמדרש עוקר את הפשט לכאור. יש לך מדרש, עין תחת עין, זה לא עין תחת עין, זה תשלום של עין תחת עין.
אז מובן, אבל אם אנחנו רואים שזה גם...
מה אם אין מקרה יוצא מדי פשוטו? אוקיי, שאלה טובה. אז אני לא אוכל לענות לך כל מקרה לגופו איך זה מסתדר, אבל העיקרון שמקובלן עם רבותיי, אני שמעתי את העיקרון זה מהרב פסן זצ"ל, ששמע את זה מחמיב, ששמע את זה מהרב מבריסק, זה מסורת שיש בידי. בעניין הפשט והמדרשים של חז"ל, לפעמים אנחנו חושבים שכשחז"ל דרשו בפסוק, אז הפשט כבר לא קיים. המדרש הוא מה שעומד לפנינו. אמר הרב מבריסק, אם יש לך שני מטבעות, מטבע גדול ועליו מטבע קצת יותר קטן, המטבע שאתה רואה בעיקר הוא מטבע קצת יותר קטן, אבל אתה עדיין רואה את השפה של המטבע הגדול מתחתיו. כשחזל דורשים דרשה, זה לא שהם לוקחים מטבע יותר גדול ומניחים אותו על מטבע יותר קטן ומחסה אותו לגמרי ואין זכר לקטן. זה לא ככה. אלא פשט הפסוק זה המטבע יותר גדול. המדרש החזל הוא המטבע שקצת יותר קטן ממנו והוא מקיף את רובו, אבל נשארים שריות מסביב שאתה רואה של המטבע יותר גדול. מובן? מובן המשל? מה הכוונה? הוא אמר שהמדרש של חזל, כמה שהוא העיקר ההבנה בפסוק, יהיו מקומות שאנחנו נראה בדברי חזל, בגמרא ובהלכה, שהפשט עדיין מבצבץ ויוצא. שיש השלכות להבנה של הפשט. דיינו, המדרש לא עוקר את הפשט. עכשיו, כל מקרה לגופו צריך ללמוד את הסוגיה במלואה, להבין איפה הפשט בא לידי ביטוי. אבל צריך לדעת שהמדרש של חזל אף פעם לא מוחק את הפשט. המדרש של חזל הוא העיקר, הוא עיקר מה שאני רואה, אבל יהיה עדיין השלכות להבנה פשטית בפסוקים, יהיה לזה עדיין השלכות. כל מקרה צריך ללמוד. שאלה טובה שאלת.